אנשים עם קבלה.
כבוד הרב, אנחנו נפגשים על רקע ביקור שלך מלפני שנה פחות או יותר בצרפת.
כן.
וביתר שאת על רקע אירועים שבינואר פקדו את צרפת, אירועים טרגיים מאוד.
כן.
והייתה גם התגייסות יוצאת מן הכלל של הקהילה הלאומית הצרפתית, וכמובן הקהילה היהודית שגם סבלה מהאירועים הללו. איך כבוד הרב יכול להתייחס להתלקחות גם האנטישמית, ארבעה יהודים נהרגו, אבל גם בכל אופן המכה שהצרפתים כצרפתים נחלו מידי אותם ג'יהדיסטים, אפשר לכנות אותם, שבשם האסלאם הקיצוני, בשם ההגנה על הנביא, ביצעו את מעשי הרצח הנתעבים האלה.
זה סיפור שנמשך, הייתי אומר, מאות מאות שנים, זה לא מעכשיו. הרקע האנטישמית הכללית היא בכלל אלפי שנים. כמה שעם ישראל קיים, כך קיים האנטישמיות. כי זה פילוג מאוד גדול בין עם ישראל לכל העולם, והוא באמת קיים. כמה שאנחנו, אני רואה, יהודים רוצים להסתיר את זה, או כאילו למחוק את ההבדל הזה, ובכל זאת, עוד פעם ועוד פעם מתגלה ובולט וכאילו זוהם, שיש כאן משהו ששונה, שוני מקורי, הייתי אומר, בין עם ישראל לאומות העולם, ואין כאן מה לעשות. תופעה שקיימת בטבע. ולכן צריכים לחקור אותה מצד הטבע, ואחר כך ללכת לכבר אירועים כאלו שפה ושם צופים. אנחנו מבחינת חומת הקבלה מדברים על זה שעם ישראל הוא בא מבבל, שאברהם, אחד מהאידיאולוגים הבבלים שהיה אז, גילה שתוכנית הכללית של כל המציאות היא חיבור בין כולם, בין כולם, אפשר לדבר על הבבל דאז, שהייתה עוברת תקופה מאוד קשה, של התפרצות האגו, כל מיני מאומות, שאי אפשר היה להבין מה קורה אז. ואברהם גם כן, כי הוא היה בכל זאת מטפל באכלוסייה, כאיש חכם, וזה היה מתוקף תפקידו, אז הוא היה בכל זאת חוקר מה קורה, ואז הוא גילה שזה שפתאום התפרץ האגו הגדול והבדלים והפרישים ומרחק כזה בין אדם לאדם וכולם לא מרוצים ולא ידוע בדיוק ממה, זה מפני שבכלל אנחנו בנויים, כל האנושות היא בנויה על זה ש מדור לדור האגו שלנו יותר ויותר גדל, רצון ליהנות, רצון לקבל, רצון לאסוף, רצון לגדול, כל אחד על פני השני, הוא גודל כל הזמן בכל אחד, ולכן אנחנו מתרחקים. ומתרחקים פנימית זה מזה. ואז מגיעים לאיזה משבר. וכי רק בכוח אחד, אנחנו לא יכולים להתקיים. צריכים להיות גם כן כוח השני שאוסף אותנו, מחבר אותנו. ואז הוא הבין שמה שכאן יכול להיות כוח התיקון זה החיבור. והוא התחיל לפרסם את זה לכל הבבלים, את הידיעה הזאת. וחלק מהאוכלוסייה הסכימה עמו, הלכה אחריו. ונעשו כאילו שני מפלגות. אחד זה מפלגת אברהם, והשנייה כמפלגת נמרות. ובסופו של דבר, כמו שכותב לנו רמב״ם, שהם התפלגו, ואברהם היה חייב לעזוב, כי נמרות היה מלך, וכל זאת. ויצא איתם לארץ כנען, לישראל דהיום. וכל הקבוצה הזאת התחברה עם כל מיני שבטים וכל מיני העמים הקטנים, משפחות שהיו שם נמצאים בבבל, ורק היה להם קשר אידיאולוגי. אברהם חיבר אותם כאילו שעל כל פשעים תחצה אהבה. סליחה. וכך הם התקיימו בקשר הזה, בחסד, חסד אברהם, נו, בסדר. והתחילו כך להתחבר ביניהם, ומזה נעשה בעצם יסוד לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא עם כרגיל, כמו כולם, כל העמים, שהם נעשו לעמים מפני שהם חיו יחד, התחתנו, התחילו להתחבר כביכול דרך הרגילה, כחיים במקום אחד, כמטפלים בקרקע, בביטחון, בהכל. כאן זה לא, כאן קבוצה הייתה שינה ונה, וכל הקשר שביניהם זה קשר כביכול מלאכותי, שלמרות שאנחנו לא מרגישים בפנים ששייכים זה לזה, וכל פעם האגו היה עוד יותר גודל, והם היו יותר ויותר צריכים לעבוד על זה, על החיבור ביניהם. כך הם התקדמו. ואחר כך משך כל ההיסטוריה, אותו דבר. או שהם משתדלים להתגבר על האגו שלהם, ואז יש שנות הפריחה, חיים טובים, או שהם לא מסוגלים, ואז יש גם כן ביניהם סכסוכים, מלחמה, לא חסר, ואז הם גם כן נעשים חלשים, ובא או נבוכדנצר, עוד מה, ואז כובשים אותם, ומגרשים אותם, ואז הם יוצאים לגלות, וכן הלאה. עד היום זה כך, שגם היום, אבל היום במיוחד, מה שקורה איתנו, שאנחנו כולנו הגענו בכל העולם לאותה צורה כמו בבל, הייתה אז. כי אז היה בבל במסופוטמיה, כן, באזור קטן, וכך הם היו חיים, ולכן הרגישו בקומפרסיה כזאת, מאוד בולט, היה להם האגו שגודל ומרחיק ביניהם, כי סך הכל השכנים היו נמצאים זה על זה, זה ליד זה. אותו דבר עכשיו, אמנם שאנחנו, אותו הבבלים, התפזרו לכל העולם מאז, שהלכו אחרי נמרות. כותב לנו יוסף לביוס, שהם כיסו כל הארץ, ובכל זאת עכשיו אנחנו מגיעים לאותו מצב, שאומנם שאנחנו היום סביב כל כדור הארץ, אנחנו גם כן הגענו למצב של האנושות הגלובלית, שאנחנו כולנו מקושרים זה לזה, וקשר הזה נעשה עוד יותר ועוד יותר עמוק ומשובח, רב גווני בין המדינות, וקשרי הכלכלה וחינוך ותרבות ופוליטיקות למיניהם וסוציאליים. אנחנו היום מרגישים שאנחנו תלויים זה בזה לגמרי, כל המדינות. אבל יחד עם זה האגו עולה. אנחנו רואים שאפילו מדינות האלה שהיו יושנות ממש אלפי שנים, כמו במזרח הרחוק, הודו, סין, כל המדינות משם, גם כן מתעוררות היום, והן דווקא מתחילות.
זה מזכיר לי איזה שם של ספר שכתב אחד המדינאים בצרפת לפני כ-30 שנה, שמו אלן פרפיט, שבדיוק השתמש במונח הזה של התעוררות. הוא כתב, Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. כשסין תתעורר, העולם ירעד. אז זה מתקשר לדברים של הרב. רציתי לומר שבהמשך להבחנה הראשונה שלך, שהאנטישמיות היא תופעה עתיקת יומין שקשורה בזיקה הבסיסית שלה, לעם ישראל, לדת ישראל, שהיא מעוררת אמנם דאגה מרובה בצרפת בקרב היהודים, אבל יש גם כמה יהודים משכילים. אחד מהם הוא דניאל סיבוני, שהקדיש לזה מחקרים רבים, והוא מוביל את הסוגיה לכיוון, כמובן תיאולוגי, זהותי. באומרו שהעם היהודי, כשהוא קיבל את תורת ישראל, אפילו עוד לפני זה, עם ההתגלות של אברהם אבינו, שנתגלה לו אל אחד, השלים עם העובדה שהן בהתגלות הזו והן בקבלת תורת משה, הוא כנברא למעשה מקיים קשר עם בורא עולם, שהוא לא מוחשי כמו איזה פיסלון שאפשר לגעת בו, לדבר איתו, להביא לו קורבן, כפי שעמים אחרים עשו. אלא הוא התקיים עם השסע הקיומי הזה, זהותי, בתוכו והשלים עמו. ועד היום הזה זה כך. באו דתות אחיות אחרות, הנצרות ואחר כך האסלאם, שינקו מאיתנו את השורשים הללו.
זה ברור.
ויחד עם זה ביקשו לעצמם זהות שלמה או אפילו מושלמת אצל המוסלמים. כן? זאת אומרת,
הם הולכים עוד יותר למעלה מזה.
הם לא יכלו לסבול את הקיום הזה עם משהו שהוא בלתי מוחשי, משהו שאפשר רק לדבר איתו ולדבר עליו, אבל לא לחוש אותו. והמוסלמים הגדילו לעשות ואמרו, אלה ואלה עמי הספר, אבל היהודים נטשו וזנחו את דרך האל. הנוצרים פיברקו איזה בן לאלוהים שהפך לאלוהים, אבל הנביא שלנו הוא זה שמכיל את כולם, וכדאי להם לחזור אלינו ולהגיע למצב שלנו. גם הם טוענים לזהות שלמה, מושלמת, בלתי סדוקה, בעוד אנחנו חיים עם השסע הזהותי הזה. לפי התיאוריה הזו, למעשה, מול המציאות שהיא מורכבת, מסובכת, הרב דיבר על כך בהרבה מאוד כנסים והרבה מאוד הרצאות, הם לא מוצאים את התשובה המספקת לאותה זהות מלאה, מושלמת, שאמורה לתת להם, להנחיל להם גן עדן על הרמות.
כן,
ועל כן הם מפנים את השנאה למקור, ליהודי,
כן.
שגילה את הישות הזו, ולא סיפק את התשובה המלאה. בעוד אנחנו מסתפקים בישות שאנחנו מקיימים איתה קשר שסוע מהסוג הזה, הם רוצים קשר מלא, מובן, ברור, ואם לא כן, אוי לא ליהודים. אלה השורשים של האנטישמיות, שאני חושב שמתקשרים במידה רבה למה שכבוד הרב אמר בהתחלה. המקום כאן של הקבלה, שבא לגשר בין הנברא לבין בוראו.
כן.
על ידי חשיפת עולמות אחרים.
על ידי חשיפת הבורא עצמו.
על ידי חשיפת הבורא. אני חושב שהיא אמצעי מרתק כדי לנסות לגשר, כן. על הפערים הללו.
נכון. נכון, זה בדיוק. שבזמננו, כשאנחנו הגענו למשבר הגלובלי, והעולם מתחיל להיות שוב קשור זה לזה בקשרים מאוד לא טובים, ומאיימים ממש על הקיומו, אז כמו שכתוב בחומת הקבלה, אנחנו חיים בדור מאוד מיוחד, שבו דווקא יש בנו אפשרות, הזדמנות וחובה לגלות את הכוח העליון הזה, הבורא, לכולם. להיות אור לגויים, כמו שכתוב. אבל קודם אנחנו צריכים שוב לגלות אותו לנו, כמו שזה היה אז בזמני אברהם ועד חורבן בית המקדש. היינו 1500 שנה בערך, בתקופה היינו חיים בגילוי האלוקים. זאת אומרת שכל אחד היה מרגיש, היה מבין, היה תואם, מה זה נקרא קשר עם האלוקים. מה שאם כן, 2000 שנה כבר היום אנחנו נמצאים בגלות. גלות זה נקרא שניתוק מאותה הרגשת הכוח העליון. ועכשיו אנחנו צריכים לחזור מהגלות, שוב לגאולה. וכאן, אני הייתי אומר כך, שעם ישראל הוא לא מגלה לזה עניין. הוא לא מרגיש שהוא חייב את זה לעשות גם לכל העמים וגם לעצמו, ומגלה פסיביות גדולה מאוד. האומות העולם, האמת, משתוקקים לזה הרבה יותר מעם ישראל. וזה מובן למה. כי פעם אנחנו היינו בגובה והיינו מכירים ומרגישים ויודעים בשביל מה חיים, למה חיים, באיזה צורה צריכים לחיות. ונפלנו מגובה הזה. אז אנחנו למטה ממש בניתוק מהאלוקים. אצלם לא היה לו קשר ולא ניתוק, ולכן הם נמצאים כאילו יותר קרובים, הם מוכנים לקבל את הידיעה הזאת ואיזשהו רצון לגלות לזה. לכן בעיה היא גדולה, מפני שיש להם רצון יותר גדול לגילוי אלוקים מאיתנו, הם לוחצים עלינו, זה ודאי שאצלם זה קורה בתת ההכרה, הם לא מבינים את כל הכוחות שפועלים בהם, כרגיל כמו שאנשים נפעלים מהטבע, והאלוקים בגימטרי הטבע, זאת אומרת שזה, הוא הטבע כולו, ויוצא שאם אנחנו נתעקש, ולא נתחיל לממש מה שחומת הקבלה ממש אומרת לנו, אז אנטישמיות תגדל, והמכות תגדלו, ואנחנו נסבול מאוד. עד שנתחכם מזה ובכל זאת נבצע, כי המטרה היא ברורה ותוצאה היא קיימת כבר כביכול בצורה פוטנציאלית, ואנחנו צריכים להגיע אליה.
אנחנו למעשה מחזיבים ציפייה ענקית מצד הגויים, הם מצפים מאיתנו לתשובות, והואיל ואנחנו עצמנו לא התעלנו עד כדי הגעה והשגה של התשובות הללו, שאנחנו לא יכולים למסור לגויים, אז בפירוש הם מפנים את העניין הזה נגדנו, גם משום שהטקסטים שלהם מזמינים אותם לזה. היום יש דיון מאוד ערני בצרפת על הקוראן, על הטקסט המייסד של האסלאם. ויש כאן קשר שתיקה שלמעשה מביא הן את האינטלקטואלים הצרפתיים, בעיקר הלא יהודים, והן את מושלי השעה, כן, הממשלה הצרפתית, ודעת הקהל באופן כללי. אני לא מתייחס למפלגת החזית הלאומית, הפרון נציונל, שאומרת את הדברים כדורבנות, מתוך הגזענות שלה כלפי האחר, אלא לרוב הצרפתי. הם לא מסתכנים באישום כלשהו של האסלאם, למרות שהפיגועים בשנים האחרונות באות מפלגים של האסלאם הקיצוניים ביותר, בשם אללה, אללה וואקבר, זה דיבר את הפיגועים האלה כל הזמן, כדי שלא יאשימו אותם באיסלאמופוביה.
כן, זו בעיה גדולה.
זו בעיה קשה, זאת אומרת, יש כאן התכחשות למצב, ואיך אפשר לשחרר אותם מזה, ולומר להם, אתם חייבים לעשות משהו, אחרת אתם ממש בסיכון.
אני לא יודע איך אפשר כאן משהו לעשות, כי הם כבר עברו את הנקודה הזאת, שיכולים באיזושהי צורה לשלוט בסך הכל באוכלוסייה, ולהביא אותה לרוגע ולדיון. הם נתנו מדי חופש לכל פלגי אסלאם להתגלות ולהגיע לחינוך ולתרבות. לצערי, אני לא חושב שיהודים כאן הבעיה. כי אם יהודים, אז יהודים יברחו משם. ואלו שלא, אז לא. זה תמיד היה לנו אותה בעיה. אבל אני לא מבין מה חושבים הצרפתים על העתיד שלהם, כי בכל זאת הם עם שמאמין, הדת שלהם היא מאוד חזק משך מאות שנה.
אם כי חלה הפרדה בין הכנסייה למדינה כבר ב-1905, זה רופף את האימפקט של הדת.
ובכל זאת, כל אחד ואחד הוא מרגיש שזה שלו. שנוצרות זה, הוא קשור ממש בחבל דבורו לנוצרות. הצרפתי הרגיל. ואני לא יודע על מה הם חושבים. אני לא רואה שיהודים יכולים במדינה כזאת לעשות משהו. לפי חומת הקבלה יש רק פתרון אחד. זה שיהודים התחילו ביניהם להתחבר, כדי להביא את עצמם לאותה הצורה, כמו שהכוח העליון דורש. הכוח העליון הבורא, שהוא כוח האינטגרלי, הגלובלי, האחד, שאוסף בתוכו, כאילו, מייחד את כל הקצוות. הוא דורש מכל האנושות, שגם כן היא בצורה כזאת תתקשר, לפי מה שתורתו של אברהם. ואברהם בכל זאת הוא יסוד לכל הדתות.
מה שמעניין, שממנו בחיבור הגדול, אבל גם בפיצול, זאת אומרת, כל ההיסטוריה מלמדת על הפיצול מבניו של אברהם, יצחק וישמעאל, ובהמשך.
אז אנחנו צריכים להחזיר כל הדברים האלה לאבי, לאבי האומה. ורק בזה ישנו הפתרון. זאת אומרת, אנחנו יכולים לנצל באנטישמיות, אנחנו יכולים להביא רוגע לכל העולם, אנחנו יכולים לעשות קשר יפה בין כל האומות, אבל זה בתנאי שאם אנחנו את זה נעשה קודם, בינינו. וכאן בדיוק אנחנו נתקעים אז בבעיה, שקודם כל אנחנו צריכים כאן, בארץ ישראל, עם עם ישראל, לעשות את החיבור הזה. וכשאנחנו מנסים כאן לדבר לעם ישראל, אין אוזן קשבת.
כותב אותו דניאל סיבוני, שאני מיודד איתו, שהיהודים באשר הם, עם כל הסבל של האנטישמיות, לרבות בצרפת, האנטישמיות היא באמת קיימת מאוד בשנים, עם התלקחויות קשות בתקופה של פרשת דרייפוס, במלחמת העולם השנייה, כפי שאנחנו יודעים. אבל מאז 45 ועד שנת 2000, שכאן התרגשה אינתיפאדה, היהודים לא שמעו מוות ליהודים עד שנת 2000, מ-45. אז כותב אותו סיבוני שהיהדות ידעה להביא את הייחודיות שלה בהרמוניה עם הדבר האוניברסלי. בתלמוד נאמר, דינה דמלכותה דינה. אתה חי בצרפת, אתה צריך גם את הייחודיות שלך להתאים למערך הכללי של החוקים, הערכים וכדומה. מה שלא קורה עם 6 מיליון מוסלמים שם. עכשיו, לא כולם הם, כמובן, לא כולם הם ג'יהאדיסטים, ולא כל הקוראן מלא בקריאות לרדיפת היהודי והנוצרי, אם כי זה קיים. אבל לא כל הקוראן, יש בו גם פרקים נפלאים של אהבת הזולת והחיבור והערך העליון וכו'. הוא אומר משהו מבקש להדגים זה שהשינוי צריך לבוא מתוך המוסלמים עצמם. המדינה מצד אחד צריכה לצאת ממסע הכחשה שלה, להתאושש ולהכיל את החוקים והערכים שלה, דינה במלכותה, אבל הם צריכים את הדין שלהם, את השריעה, להנמיך לפרופורציה שתהלום את הדו-קיום במדינה שהם נמצאים. אבל הם כרגע נוהגים על פי השריעה ולא על פי הממלכה. כשיצאו למסע רצחני על כבוד הנביא שנפגע על ידי מה שהצרפתים פרשו, אותם אורחים של שרלי אבדו, ערכו אותו מתוך ראייה שהם חיים ברפובליקה שמאפשרת להם את חופש הביטוי הזה. ואילו הג'יהאדיסטים שבאו לרצוח אותם פעלו, מתוך הדירקטיבות של הקוראן ושל השריעה. הם חיו לפי השריעה ולא לפי החוק הצרפתי, למרות שנולדו וגדלו וחונכו בצרפת.
זה שהם נולדו בצרפת זה לא חשוב. היום זה כבר עולם, הוא כולו כאילו אין מדינות, אין גבולות. זה שהם חיים, הם לא חונכו בצרפת גם כן. יש להם חינוך משלהם, והם דואגים מאוד, ודווקא אותם האיסלאמיסטים שהיו לפני 15 או 20 שנה, לעומת היום, הם היו הרבה יותר פתוחים, הרבה, במשך השנים הם נעשו הרבה דוקים, הרבה קיצונים, לכן אני לא חושב שהגישה הזאת לבוא ולהגיד שהם, הם, היינו המוסלמים, הם צריכים להיות יותר פלורליסטים. אני לא חושב שזה פנייה למישהו שמסוגל את זה לעשות. אני רואה את זה כתהליך היסטורי, שזה לא תלוי בעם. אי אפשר להאשים איזה אטולה או שם עוד איזה מנהיג הרוחני של של המוסלמים בזה שהוא כזה קיצוני ולכן הוא כאילו מקלקל או מקצין. אלה זה רוח ההיסטוריה, זה תהליך שקורה כזרימה בתוך האנושות, שהיא כך חייבת להתרומם. ואני חושב שאומנם שהנוצרות היא נחלשה ולא מגלה תקיפות, אבל גם היא תתחיל להתעורר. אני חושב שכן.
בכיוון הקצנה.
כן. אני חושב שגם כן. כי הדוגמה הזאת של המוסלמים בצרפת, זה יהיה דוגמה לנוצרים. והם התחילו להתעורר, ואז זה יהיה באמת ליהודים קשה מאוד. כי שניים בסופו של דבר התלבשו על היהודים.
אין ספק שאנחנו מבחינה תיאולוגית מהווים איזה נקע בתפיסה, כן. בחוליותה של הנצרות וגם של האסלאם. בינתיים יש לנו מעט הפוגה עם הנוצרים ויותר צרות מכיוון האסלאם, אבל בתוך כל
אבל
זה...
אבל הפוגה הזאת זה גם כן מפני שכל הסדר של החברות הנוצריות בכל העולם הוא נחלש מדעת. המדע, התרבות,
החילוניות,
כן, הם גברו. אבל שוב, זה בא תמיד בגלים בהיסטוריה, ואנשים לא נעשו מזה אחרים. הם יקבלו את הדעת עוד ביתר התקיפות ממה שהיה קודם.
עכשיו, בתוך כל זה, ישראל מהווה גם כן בקע רציני מאוד, הן בעיני הנצרות והן בעיני האסלאם. תקומת ישראל היא דבר שסותר סתירה מוחלטת את התיאולוגיה הנוצרית על העם שפוזר אחת ולתמיד ושאלו תקומה, וגם של האסלאם, הם מאוד זהים בתפיסה הזאת. ובכלל האסלאם אינו סובל שבטריטוריה, בדר אל איסלאם, טריטוריה האסלאמית שלו, תהיה מובלעת מהסוג הזה, ריבונית, וריבונית ברוך השם חזקה דיה כדי לעמוד מול כל האיום של העולם האסלאמי הסובייטי.
נכון, אנחנו עומדים כאן מול כל העולם, אפשר להגיד כך בצורה פשוטה שיהיה ברור, אין לנו בעולם על מי לסמוך. אנחנו בסופו של דבר מתקדמים למצב שכולם יהיו נגדנו, והם באידיאולוגיה, בשורשים, בתפיסה, בהרגשה הפנימית, שבכל אחד ובכולם, הם כולם נגדנו. גם בכלל כקיום העם, כי לא מרגישים אותנו כעם, כאילו, כי יש כאן משהו הלא מובן, שלא מסתדר עם כל התפיסות שלהם, גם נוצרים וגם מוסלמים, וגם כן יש כאן משהו ש... מצד האידיאולוגיה זה נגד שניהם, ומצד גם כן טריטוריה זה משהו שלא יוכלו להסכים. זאת אומרת, הקונפליקט הזה, גם עם המוסלמים וגם עם הנוצרים, זאת אומרת, עם כל העולם בסופו של דבר, הקונפליקט הוא לא פתיר. אין לו שום אפשרות להיגמר בטוב. אלה בחיסול של עם ישראל, חס ושלום, ובזה העולם הרגע. ולכן, בטוח שמרגישים הם בפנים, גם נוצרים וגם מוסלמים, קרבה והבנה ברורה ביניהם כלפי עם ישראל. אמנם שלפי כל מיני החוקים ולפי כל מיני בוא נגיד תלות שלהם, בוא נגיד, כי יש יהודים חזקים ועשירים ומובילים בעולם, אז זה עדיין כביכול מחזיק. אבל שוב, זה עד שבאיזשהו מקום אין התפרצות קטנה, אפילו קטנה. ואז כך זה קורה. וכאן אנחנו גם כן צריכים לראות, נראה לי, את הפוליטיקה. איך שהשוק האירופאי, איך שהממשלת האמריקאית, איך שהם פועלים, או בגלוי ובחשאי, דרך אותם הארגונים מוסלמים על ישראל. לצערנו, אנחנו נמצאים כאן מול כל העולם.
כשאנחנו מדברים על כל העולם, האם אין איזה יוצא מן הכלל, כבוד הרב הזכיר בתחילת השיחה, את אותן מעצמות רדומות שמתעוררות. אסיה, סין למשל, במילה מסוימת הודו, האם זה לא יכול להיות הדרך השלישית בין שני הכתבים האלה, שיכולים במשהו לפייס גישות?
סינים רואים את עצמם כמעצמה העליונה.
ו... כי אין לנו שם ש... ביטויים אנטישמיים מובהקים.
לא, אין בכלל. כן. אין ולא היה. לא נמצא בטבע. אמנם שאנחנו רואים שבקוריאה שם אנטישמיות בוערת. אמנם שהם לא מכירים מהם יהודים. סין עדיין לא. אני לא יכול להגיד שכך זה יהיה. כי בכל זאת, הטבע הזה האנטישמי, הוא מתפתח בעמים בהתאם להתפתחות שלהם הכללית. הסינים עוד לא יצאו, אם לדבר על מיליארד אנשים, הם עוד לא יצאו מאותה התרדמה של אלפי שנות הקיום שלהם, כך, במצב הרדום. וזה שהם מכבדים את היהודים, הם מכבדים את השכל שלנו. לא את הדת ולא איזה פילוסופיה פנימית שלנו, לא. הם מכבדים אותנו מפני שאנחנו חכמים ו... וחזקים בשליטה. ולכן זה לא קשר אידיאולוגי, זה לא קשר תיאולוגי, ולכן לא אכפת להם ארץ ישראל. אלה הם יכולים להגיד, יש לנו טיבט, יש לנו מקומות הרבה, בבקשה תבואו, תתיישבו. לעומת מיליארד וחצי סינים, אז היו עוד 10 מיליון יהודים, כטיפה בים. זאת אומרת, הם לא ילחמו בעדינו שאנחנו נשאר כאן. הם לא יעזרו לנו בזה שאנחנו חייבים להיות כאן בארץ ישראל. אין להם את זה בהרגשה, בתפיסה, בהבנה. אלה קשרים, כן. עד שהם יודעים, סינים ידוע, כי הם מאוד פרקטי. עד רגע שהם צריכים אותנו, ובמידה שצריכים, הם, כן, יבואו ויקנו. בעצם, אם אפשר היה לקנות את השכל שלנו, את היכולת לניהול, יכולת לתפיסה, למדע, להכל שלנו, היו קונים וזהו, והיו עוזבים אותנו. לכן אני לא חושב שזה יכול להיות איזה, בשבילנו איזה תמיכה. וחוץ מזה, אני בכל זאת איש שלומד חוכמת הקבלה, ואני רואה בזה תהליך שהטבע קובע, האלוקים. שאנחנו לא יכולים לברוח, ולא יכולים לחפש איזה כוח נוסף, שיעזור לנו להיות תחת כנפיים של סטלין ושל מאו או של עוד מישהו שם, אובמה ודאי וכן הלאה. אלה אנחנו צריכים להבין שיש לנו רק אפשרות אחת, ואפשרות אחת להינצל. ככה, אם אני רואה את הדברים האלה ככה, בתהליך ההיסטוריה, זה להינצל ממש מההשמדה הכללית של עם ישראל חס שלום, זה לקיים את האיחוד שלנו. אחדות. שהוא עושה מאיתנו אומה, ויהודים שהם לא מקושרים, הם נעשים כמו בבבל לפני אברהם, הם לא אומה, אין עם ישראל, הוא לא קיים בצורה כזאת, הוא קיים רק כשהוא מקושר, מעל כל הפערים. ואז אף אחד לא יכול לנגוע בנו, ואז אנחנו תואמים, דומים, שווים בצורה שלנו לכוח עליון, גם אחד, ואז אנחנו נמצאים בעוצמה כזאת, אנחנו לא צריכים להילחם, שאני מדבר על עוצמה, בעוצמה רוחנית כזאת, שהיא פועלת על כל העולם, וכל העולם אז מתחיל לקבל את האידיאולוגיה הזאת, שחיבור מעל כל הפערים, זה חובה, זה אי אפשר שהעולם יתקיים, בצורה כזאת שהוא כל כך גלובלי, כפר גלובלי קטן, בימינו.
כמי ששרת בעבר, כשגריר ישראל באום, ראיתי את תמציתו של עולם, בבניין אחד בניו יורק, על כל מאווייו, שאיפותיו, בעיותיו, מחלוקותיו, בהשלכה מהעניין הזה, אבל עם כל ההבדלים, השתתפתי בשלושה כנסים של כבוד הרב, וראיתי שם גם אומות מאוחדות. זאת אומרת, אני מבחין כאן במאמץ, לא זו בלבד להנחיל את חוכמת הקבלה לנו, כדי שנגיע לגילוי הנחוץ הזה ולמסור אותו, אלא אתה כבר מחבר למעשה 66-67, כנס אחרון לפני שנה, של נציגי אומות, כדי בו זמנית להביא אותם בברית הקרבה הזו לבורא עולם. זהו המאמץ, אני חושב, שכבוד הרב ממוקד בו.
אני ודאי שנמשך לזה. אני חייב לקיים מה שחומת הקבלה דורשת מאיתנו. אנחנו פועלים לכיוון איכות העם, וקשר העם עם כל העולם. בכל העולם, בינתיים, אנחנו בערך 2 מיליון אנשים, כך אנחנו פחות או יותר סופרים, שנמצאים יחד איתנו באותה דעה. והבעיה שלנו קודם כל זה עם ישראל, בכל זאת. למרות שאני מראה בזה שתראו איך חוכמת הקבלה יכולה לתת יסוד כללי לכולם, לכיבור של כולם, לא רק לאותה הקבוצה הקטנה, אלא לכל הבבל. כמו שעכשיו זה כל העולם, זה בבל אחד. כן? אז, אבל בכל זאת חייב להיות קודם כל תיקון בקרב עם ישראל. וקודם כל כאן בארץ ישראל. אם כאן היינו בונים את העם אחד, מקושר יפה וטוב, יודע להתקשר איש לרעהו, למעלה מהאגו שלהם, לא צריכים לנטרל את האגו, לא צריכים דווקא ההפך, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, שפשעים נשארים, זה הטבע שלנו, והיא בוערת ויותר ויותר, לא חשוב, זה כך צריך להיות, אבל אנחנו על ידי זה יכולים להגדיל הקשר בינינו, האהבה בינינו, עוד יותר ויותר. ואז אנחנו מגיעים לאיזון של שני כוחות, כוח הרע וכוח הטוב. אבל כוח הטוב אנחנו צריכים להוציא אותו מהטבע, הוא נמצא, זה האלוקים בעצם, הכוח העליון, הכוח הנתינה, ההשפעה, האהבה, ולאזן את הכוח הרע. זה נקרא לגלות את האלוקים. אם אנחנו רוצים לגלות אותו כדי לעשות איזון, להתחבר בינינו, זה נקרא שיחיה בינינו, שיתגלה בינינו, אז זה יקרה, זה קורה. נו, כל השיטה הזאת, אני מקווה שלאט לאט אנחנו בכל זאת נוכל להגדיר אותה. אנחנו רואים עכשיו בבחירות האלו, ב-2015, עד כמה שהעם זה
מפולג.
מפולג ומבולבל. ולא יודע מי הצדק, זה ממש זה, זה כמו שבפורים, כן? שלא ידעו עם מי הצדק, או עם מרדכי או עם המן. וככה העם הזה הוא מסכן ממש, הוא גם חלק הדתי, גם חלק החילוני, כולם נמצאים במבוכה.
ובכל זאת, כבוד הרב, מתוך, אני חושב, 4 עשורים של פעילות שלך, הן כלומד וכמלמד את חוכמת הקבלה, אתה יכול להצביע על התקדמות מסוימת.
נכון, מסוימת מאוד, מאוד מאוד מוגבלת. אני שמח שבכל זאת הצלחתי אולי לתת דוגמה או משהו, לזרוע קצת איזה זרעים בתוך העם. אנחנו מוצאים ספרים, מופיעים בטלוויזיה, ברדיו, בהכל, ואנחנו משתדלים להשפיע על מערכת החינוך. הבעיה היא חינוך, זה בעיה חינוכית. ובינתיים זה עם קשי עורף. אנחנו, מה לעשות? מה נראה לך?
מבחינת...
לעתיד, בכל זאת, אדם עם כזאת חוכמת חיים וניסיון החיים גדול.
אני חושב שכמובן התפיסה היא תפיסה נכונה, איך לנסות לחבר אלה עם אלה, עם כל הספציפי אצל כל דת ואצל כל זרם ואצל כל קאט, אם אפשר להגיד. אז כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל, אני חושב שזה באמת מרכז הכובד. צריך להשקיע כאן את ההשקעה המרבית בדרך שזה מתבצע, ואולי בעוד יותר אמצעים. דובר על חינוך, האם אפשר לחלום שבמערכת החינוך בישראל יכניסו שיעורי חוכמת הקבלה?
נו, צריכים להשתדל. אני רק רציתי לשאול עוד, אם אפשר. בכל זאת, מה היית ממליץ ליהודים בצרפת?
שמעתי את ההמלצה של כבוד הרב, שהתחברו, ואני חושב שזה דבר נכון בכל קונטקט שהוא, בין אם יש אנטישמיות או אין אנטישמיות, אבל ביתר סט, הם חיים כמיעוט שם, ועל כן חובת ההתאגדות וההתאחדות היא במידה מסוימת קיימת במבנה הסטרוקטורלי של הקהילה. יש ארגון גג של הקהילות היהודיות, ויש מה שקרוי הקונסיסטואר, שנשען על ההיבטים הדתיים במובהק, ויש את הפונק סוציאל, שזה לצרכים חברתיים, חינוכיים, בתי ספר יהודיים קיימים, מידה כזו של חיבור קיימת, אבל זה עדיין לא מספיק. מתוך היכרותי את הקהילה, אני חושב שגם קריאתו של ראש הממשלה עם כל המשקל שיש לה, כל ראש ממשלה בישראל תמיד מרגיש חובה.
נו, זה גם צד הפוליטי, זה ברור.
כן, צד הפוליטי.
כאילו שיש לו אפשרות לקבל חצי מיליון יהודים ולסדר אותם כמו שהם מסודרים שם.
אז הפוזה הזו של הר סיני, משה, עם העם, וראש הממשלה שקורא לעמו, בניך, להגיע לישראל, היא פוזה חביבה על כל ראש הממשלה, אבל בסך הכל היהודים שם לא ימהרו לעזוב את צרפת.
זה ברור.
אפשר לראות את זה בקרב היהדות השורשית, האלזסית למשל, אלה שמתקיימים כבר מאות שנים, מרש"י ובהמשך, שהם מאוד מאוד דבקים, בין אם הם דתיים או לא דתיים, ברפובליקה הצרפתית, גדלו שם, לחמו למענה, איבדו אפילו קרובי משפחה במלחמות צרפת, מאוד אוהבים את התרבות הצרפתית, את ההכרה של הרפובליקה. קראתי איזה מכתב שחיבר לאחרונה, לפני 3 שבועות, מרצה למדע המדינה, בשם פרנסואה הולברון, שכתב תשובה למעשה לידידיו מהאקדמיה, שאחרי הרצח של 4 יהודים ועוד של אנשי שרלי אבדו, כתבו לו באימייל שרמי, ידידנו היקר, רסטה אביקנו, יישאר עמנו. כי זה קצת הטריד אותם, הקריאה הזו של בנימין נתניהו ליהודי צרפת לעלות, כאילו שכאיש אחד היו עולים. והוא משיב להם, הוא אומר להם, אני בהחלט נחוש להישאר. משפחתי פריזאית מאז 1731. אבות אבותיי לחמו במלחמות צרפת, איבדתי גם קרובי משפחה, במה שהם מכנים שדה הכבוד. אנחנו אומרים שדה הקרב, שם זה Le Champ d'honneur. אני עצמי קצין במילואים של בצנחנים, וההגנה על הרפובליקה נטועה בי עמוק עמוק. יהודי צרפת, כשראש הממשלה הנוכחי, עמנואל ולס, אומר שצרפת ללא יהודיה היא לא צרפת. הוא אומר לה, הם כותב להם, הוא אכן צודק, יהודי צרפת הביאו הרבה לצרפת. 12 פרסי נובל, מדענים, סופרים, משוררים, אנשים דגולים בכל הדורות. ואנחנו מעריכים את צרפת כמדינה שלנו. אבל אני שואל אותך, אתה כותב לי להישאר, איכן היית? איכן היית בשבעה באוקטובר 2000, כשהרקע ההתרגשות כאן של האינטיפאדה? קראו מוות ליהודים, קריאה שלא נשמעה מאז 45. איכן היית כשרצחו את הצעיר הזה, אילן חלימי, ב-2006? איכן היית כשפגעו בילדים, בדם קר רצחו אותם, בטולוז, בבית ספר יהודי? כשאני ניסיתי לשכנע אתכם שהרפובליקה מצויה באובדן טריטוריה וטריטוריות למיניהם, מבחינה תרבותית, מבחינה דמוגרפית, כל מבחינה אחרת, לא רציתם לשמוע. אז ראיתי שהיו באמת 3.7 מיליון צרפתים שיצאו ב-11 בינואר להפגין. אבל הפגינו בשביל שרלי אבדו בעיקר. לגבי היהודים זה לא היה כל כך ברור. על כן, אם אתה אומר לי להישאר, אני בחפץ לב לקבל את ההמלצה שלך, ואני נחוש להישאר, אבל בוא תילחם איתי. אז אני חושב שהיום מה שמוטל על יהדות צרפת זה קודם כל החיבור בתוכה, להגביר אותו בדרך של חוכמת הקבלה, בכל האמצעים הנדרשים, אבל גם לנסות לרתום את הקהילה הלאומית ברובה, ולתבוע את ההגנה שלה כצרפתים, לא רק כיהודים, אלא קודם כל כצרפתים. אני חושב שזה מה שהייתי ממליץ להם. כמובן, כישראלי, כל צרפתי ידע לעשות את הבחירה שלו להגיע לישראל, ואני חושב שמגיעים. בתקופתי כשגריר, היו במוצע 1,300, 1,700 יהודים בשנים טובות שהגיעו לארץ. היום זה כבר עובר את ה-10,000. זו בדרך כלל עלייה, שאם אין לה רקע מזעזע מהסוג הזה שאנחנו עדים לו, היא עלייה אידיאולוגית בעיקרה. מדובר על זוגות צעירים, בעלי מקצועות חופשיים, רופאים, רופא שיניים, אנשי ביזנס, שבאים לכאן מתוך חיפוש של זהות יהודית יותר קלה למימוש. כי בכל זאת יש קשיים, מה שלא יהיה בצרפת, יש בכל זאת קשיים ליהודי להתנהל כיהודי. אז ההמלצה שלי כמובן ישראל היא אופק, אופק מתמיד, כמו לכל יהודי בעולם, אבל מי שמבקש להישאר שם, חייב בהגברת החיבור הזה, רצוי עם חוכמת הקבלה ברקע, וחייב גם כלפי הקהילה הלאומית, לומר את דברו ולתבוע ממנה את זכויותיו, כצרפתי.
נו, אז אנחנו אופטימיים שנינו. אני מקווה שנצליח. אני מאוד מודה לך.
תודה לך.
תודה רבה.
תודה.
הרבה בריאות.
תודה.
נפגשים עם קבלה.